טוב. אז נחזור לפרשה, נחזור לפרשה. אה, סליחס. תידאי. של כוח. טוב. אמרנו שצריך עכשיו להתחיל להיכנס לכהנים, לשופטים, למלך. נכון, ניכל? אולי נתחיל באמת, שונה קצת מהסדר, נתחיל מהסוף. נתחיל מעגלה ערופה. ונחזור לאט לאט אחורה. נתחיל מעגלה ערופה, פרק כף א', עליכם, הוא הגיע. אחרי זה. כי ימצא חלל באדמה, אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מי היכהו. הפרשה הזאת, כמו שכבר דיברנו, הופכת את כל העולם כולו. לא אנחנו עולים אל המקום אשר יבחר השם כדי לפגוש שם את הכהנים השופטים. הכהנים השופטים יורדים אל המקום שהכי הכי הרחיק את אור אינסוף מהעולם, כדי למדוד ולהוביל את הדברים עד למטה, למטה, למטה. זקני בית דין הגדול יורדים ומודדים. ומלמעלה למטה מושכים את זקני העיר, את העיר, ומבררים, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. מה קרה פה? נמצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה. איך אומרים הילדים? תודו. האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה לכאורה מיותר. אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים, אנחנו כבר מדברים על הארץ, משה רבינו מדבר כבר על הארץ, כל הפרשות. לא אומר, אתה תגיע לארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, אז ושילשתה לך הדרך ותעשה הרי מקלט. מה קרה פתאום? הסתירה המחרידה בין הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה לבין החלל הזה שנמצא באדמה, זאת הזעקה של הפרשה. הפרשה, כמו שאמרנו, היא לא פרשת מלחמה ולא פרשת משפט, היא פרשת הכהנים, השופטים, השוטרים, המלך, ואיך כל יחיד מסתבך ומסתובב ומקבל את המקום הפרטי שלו בתוך הכלל והכלל בתוך הפרט. וזה הערכנו בשיעור הראשון. והנה הפרשה מגיעה עכשיו לאדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. שוב, הפרשה שפתחה בלשון יחיד מסיימת בלשון יחיד. שופטים ושוטרים תיתן לך משעריך. זאת הפרשה שתסיים הכי חזק בלשון יחיד. הרי מה הסיכום? עד לסוף לא נודע מי היכהו. אז מי צריך לבאר דם ענקי מקרבו? ואתה תבאר דם ענקי מקרבך. אף עיר לא יכולה לקחת את האחריות. כולם פטורים מדין והקדוש ברוך הוא יכפר. אבל מה יצא מפרשת עגלה ערופה? ואתה תבאר דם ענקי מקרבך. אתה צריך לברר את זה, כי תעשה הישר בעיני השם. אז נמצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. זה כל כך מכניס את היחיד פה בתוך הכלל, במקום שבוויכוח המוניציפלי בין שתי הערים אף אחד לא יודע של מי המקום הזה. צריך להביא את הרשות המשופטת והמבצעת ואת כולם מכל המקומות, מזקני בית דין, עם מדידות, ואף אחד לא ידע בשורה האחרונה למי זה שייך, אבל זה שייך אליך. כל אחד ואחד נמצא פה לבד. במקום הזה שנמצא חלל באדמה לא נודע מי יקהו. ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. זה מחזה. זקניך, אומר רש"י, מיוחדים שבזקניך, אלו סנהדרין גדולה. ומדדו ממקום שהחלל שוכב אל הערים אשר סביבות החלל לכל צד לידע איזו קרובה. החלל הזה מונח בשדה, נופל בשדה. הביטוי נופל בשדה בא לתאר שהוא כמו שהוא היה. אנחנו לא יודעים מה קרה. לא הייתה פה מלחמה עם מישהו אחר, כמו שעסקנו בפרק האחרון. לא צרת על עיר של אויב ימים רבים. אין כאן מלחמה על אויביך, עם רב ממך, סוס ורכב. זאת מלחמה שאתה לא יודע. אגב, אם נמשיך רק רגע בעולם הפרטי, מלחמת הרשות מתוארת, כמו שאמרנו לפני סליחות בזוהר, כמלחמה עם היצר הרע. אני רוצה להגיד לכם גבלת, בהמשך של זה, זאת מלחמה עם היצר הטוב, העגלה הרופה. זה ישמע מוזר. גם פה יש את המקבילה. עוד מעט נדבר על זה. לא נודע מי היכהו, אבל האם יוודע בסוף איך זה קרה? או מה בדיוק רוצים הזקני עיר לבדוק? מה צריכים זקני העיר כדי להגיד בכנות, ידינו לא שפכו את הדם הזה? למה הם זקוקים? אגב, לפני שנעבור, תסתכלו רק שנייה בפסוק האחרון, האחד לפני, שתיים לפני. מה הם אמרו הזקנים וענו ואמרו בפסוק זין? זה מעט פסוקים, אפשר לראות אותם יחד. ידינו לא שפכו, אתם שמים לב שם לכתיב ולקרי? קרי לא שפכו, בוו, בכתיב. כל אחד מדבר על היד שלו. ידינו לא שפכה. שפכו, קרי. שפכה, כתיב. כל זקן כאן בא ומדבר אישית על הסיפור. עכשיו, לכאורה סיפור עגלה ערופה הוא מוזר, כי מה אני יכול להגיע למסקנה? במקרה נמצא חלל בין שתי ערים. בסדר, נו, טרגדיה, נוראית. אבל הרי אתה רוצה ממני לקחת פה אחריות, אז תגיד לי מה? אני רוצה לעשות שוב ברצינות. די, עכשיו אלול, נו, עכשיו לא סתם. אז מה עושים עם זה? בוא ננסה. ויצאו זקניך ושופטיך, ויצאו בה לתאר את היפוך העולם. הם לא במקום הטבעי, הם לא במקום אשר יבחר, הם יוצאים מהמקום שלהם. ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. זה עכשיו פילי פלאות. כלומר, מהי נקודת המרכז? החלל. מסביב לחלל יש כמה ערים. אבל נקודת המרכז של העולם עכשיו זה החלל. חלל באדמה, זה מדהים. חלל באדמה זה וקום במציאות. חלל, המושג חלל, זה שנוצר חלל. מה זה חילול השם? אנשים טועים לפעמים בכתיב. חושבים שחילול השם כותבים חילול השם. היי, אימפוסטופי. אין דבר כזה, חס וחלילה. חילול השם, חילול היי שין מם. אתם יודעים מה ההבדל? השם זה יוד קי וו קי. אי אפשר לחלל. גם אי אפשר לקדש, דרך אגב. את מה מקדשים? את שמך. ונאם. שם פירושו בעברית ההופעה. אז מה זה קידוש השם? מה זה קידשנו במצוותיו? מה זו מצווה? מה אני עושה במצווה? אני מקדש את השם. אני מייצר פה במציאות מילוי, בסדר? של אור אין סוף, של שמו, של הופעתו. אני ממלא את המציאות. מה קורה כאשר מתחלל לו עלינו שם, שמיים? נוצר וקום. נוצר בור באדמה. נוצר חלל. החלל הזה נוצר בעצם תמיד כאשר נוצר חילול השם. זה החלל. ואת החלל הזה צריך למלא. יש הרבה דברים שאפשר למלא, אבל איך ממלאים חלל של חילול השם? בקידוש השם. אבל אני יודע לאן החלל הזה מגיע? בור במציאות, אני יודע לאן הוא מגיע? אני יודע מה התחלל בשם? כל המחלל שם שמיים בסתר, כתוב במשנה, נפרעים ממנו בגלוי. אתם יודעים מה כתוב פה? זה הפרס שלך. נפרעים ממנו בגלוי, פירושו שלא יהיה וקום. אתה תוכל למלא אותו. זה העונש הכי נורא שיש, שאין פרס יותר גדול ממנו. המהר"ל שואל, איך מחללים שם שמיים בסתר? חילול השם זה ברבים. זאת אומרת, חטא זה חילול שם שמיים בסתר. חטא זה שבמקום ששם שמיים יוכל להופיע פה, הוא מתחלל פה. אותו דבר קידוש השם. הרמב"ם אומר, מה זה קידוש השם? ישב אדם, רצה לעבור עבירה, ממש מתחשק לו, נשך את השפתיים ולא עבר. הרי זה קידוש את השם. אבל בסתר. ואם עשה את זה ברבים, אז זה ברבים. כאן נמצא חלל באדמה, כי יימצא, כי יימצא זה ביטוי, כי יימצא כאן ציפור לפניך. זה מצוי. זה לא בזמן שזה טבעי. יש הגדרה בהלכה. מה קורה כאשר לא עלינו רבו רצחנים? אז הגמרא אומרת, גמרא נוראית במסכת סודה, במסכת סוטה, שבתקופה שהייתה סמוכה לחורבן הבית השני, משרבו רצחנים, בטלה עגלה ערופה. סיימתם סוטה עכשיו, נכון? מי שרבו רצחנים, לא עכשיו, בטלה עגלה ערופה. למה? זה גבלת. כי זה לא נקרא כי יימצא. זה מצוי. כי יימצא חלל פירושו, הנורמלי הוא שלו. ופתאום יש מציאות כזאת. נוצרה איזה מין מציאה, לא עלינו, של חלל באדמה. עכשיו השאלה היא, מי היכהו? זה פילי פלאות. זה מדהים. כדי ש... זה החלל עצמו. החלל הוא מישהו צריך לקחת את האחריות פה. זה היה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול, והורידו זקני העיר. אני ברשותכם לשנייה אחת אדלג על המהלך הזה שאליו נחזור, ואני אדלג לרגע אחד כדי להגיע לשאלה מאוד מעניינת. לפסוקים האחרונים, כי אני עוסק עכשיו באחריות. בסדר, אז אני רוצה רגע להתמקד באחריות. מי לוקח את האחריות? וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. עד כאן אומרים זקני העיר. והכהנים אומרים, כפר לעמך ישראל. אז ניקח רק רגע את מה אומרים הזקנים. ידינו לא שפכו, ועינינו לא ראו. וענו ואמרו. וענו ואמרו זה להגיד ולחזור, כמו וענית ואמרת. הגמרא, רשי אומר, ידינו לא שפכו, אתם רואים את רשי? וכי עלתה הלב שזקני בית דין שופכי דמים הם? איזה הם צריכים להגיד? אלא לא ראינו ופטרנו בלא מזונות ובלא לוויה. הדברים שרשי מביא הם הדברים שמופיעים במשנה בסוטה, ושם מוסבר במשנה, ורשי מסביר שם כך: לא בא לידינו ופטרנו בלא מזון, ולא ראינו והנחנו בלא לוויה. באים זקני העיר ואומרים, אנחנו מתחייבים בזאת שההרוג הזה, שאותו הם רואים, כי הרי את ההורג הם לא רואים, הם לא יודעים מזה, ההרוג הזה לא בא לידינו ופטרנו בלא מזון או הנחנו בלא לוויה. בסדר? רש"י מסביר שם, אני קורא את רש"י שם במקום, לא נהרג על ידינו שפטרנו בלא מזונות, שמו את רש"י, והוא צריך ללסתם את הבריות, ועל ידי כך נהרג. אתם מבינים את התיאור שרש"י מתאר? מה היה המצב? הנחת היסוד היא כזאת, החלל הזה בעצם, תשמעו מה כתוב, נהרג באיזו מין מציאות מחרידה, שאם המציאות הזאת קיימת, אנחנו צריכים לקחת עליה אחריות. מה היה המציאות המחרידה? שהוא היה מסכן, שלא היה לו אוכל. אם לא היה לו אוכל, בוא נחשוב שנייה, אם לא היה לו אוכל, אז הוא היה צריך ללסתם את הבריות. אז מסתובב אדם מורעב, שהחברה, המציאות, גרמה לזה שבמצוקתו הוא יפשע. עוד מעט נגיע לדברים הקודמים. שנייה. כלומר, מהי, זה מדהים. מהי בעצם הסיטואציה שעליה אתה כן אמור לקחת אחריות? בלי זה אני חושב שלא מבינים את הפרשה. מה הסיטואציה שמקיומה היית אמור לקחת אחריות? אילו הוא היה הבחור הזה מלסתם את הבריות, למה? כי אנחנו ייצרנו מצב שלא הייתה לו ברירה אלא ללסתם את הבריות. עכשיו רגע, זה לא ההורג, זה ההרוג. זאת אומרת שהוא בא להתקיף מישהו כי הוא מלסתם את הבריות, הוא מלסתם כי הוא רעב. המישהו המותקף נהג בצדק, מה עשה? מגן על עצמו. לצורך הגנה עצמית, מה עשה? הרג אותו. השאיר אותו בשדה וברח. מה הטרגדיה? באמת אף אחד לא אשם. חוץ מזה שמישהו מת. אלא מה אשם? המציאות שאנחנו לא נתנו לו אוכל. כלומר, בעצם, השאלה לגבי האחריות היא, האם יצרת מציאות שגרמה לזה שלא תהיה ברירה אלא שיהיה חלל? אנחנו מגדירים לעצמנו את ההגדרה? כי יימצא חלל באדמה, אני חוזר ומסביר את הפסוק פירושו, אם תיווצר מציאות שלא תהיה ברירה אלא שיווצר מדב כזה שיהיה חלל באדמה. זה לא מקרה. כי זה נמצא מפני שפטרנו חלילה בלא מזונות או פטרנו בלא לוויה. אם נמצא הורג ונגלה שזה לא היה כך, ברור. אבל מה הסיטואציה? כדי להגיע למצב, הרי זה יגיד פירושו, ההורג בא לדין. כן? בסדר, גם בדין רגיל, הרי זה יהרג, זה היה אחת ל-70 שנה. אל תיבהל. אז ההורג בא לדין, זה הנקודה. אל תחשוב שלא לעשות הישר בעיני השם, אתה תביא את ההורג לדין.
זאת אומרת, הרגנו שני אנשים.
ולא תשאל את השאלה, הרגנו שני אנשים, זה מה שרש"י אומר בסוף. אבל רק שנייה, אבל רגע, זה מוציא אותנו לשם. דקה, בוא רגע נגמור שנייה את המצב הזה. יש חלל. מכוח מה נוצר החלל, מכוח מה נוצר הוואקום, מזה שאנחנו ייצרנו מציאות שאפשרה למצב הזה להיווצר. המציאות שאפשרה לו להיווצר היא שאלת האחריות של זקני העיר. עכשיו צריך כל אחד לקחת את ידו הפרטית ולשאול, שפחה כתיב, שפחו קרי, או לא שפחה. אגב, הירושלמי שואל את השאלה שלך והולך מכיוון אחר ואומר שזקני בית דין צריכים להעיד שלא פטרנו בלא מזונות ובלא לוויה. אתם יודעים את מי? את ההורג ולא את ההרוג בכלל. והם לומדים אחרת, וגם רש"י האחרון משתנה שם. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. הם לומדים בירושלמי הפוך. יצרנו מצב, נו, מה צריך בג' אלו לחוץ מאוד מעט לזה ניגן. עכשיו אנחנו ככה, איי, 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 איי. אבל לא רחוק, חנן, בואו. מה? לא, מי פה? אז בסדר, אז עכשיו נחזור. והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. מה קורה פה פתאום? זה דבר פלאי. זקני העיר, סנהדרין קטנה, זה לא אלה שנמצאים עם הכהנים בבית דין הגדול. זה לא אלה שיושבים שם במקום הקורבנות. זה זקני העיר פה, שמקבלים את כוחם מבית דין הגדול, הם המקריבים. הם העורפים. הם העוסקים בעגלה. הם הכהנים. הם פתאום הופכים להיות אלה ששואלים, אתם זוכרים מה זה הכהן? מה זה כהן? מה אמרנו? כאן. כן. הם צריכים לשאול האם אנחנו ייצרנו מקום שהוא מכוון. האם העיר שלנו היא שער השמיים, כן או לא? זה גבלת. הם עכשיו משמשים בתפקיד אלה שצריכים להביא את העגלה הערופה. אנחנו כהנים או לא כהנים? הם זקני העיר. הם בית המקדש. הם השאלה של העיר ההיא. האם גם אתם מקדש? הם לוקחים עגלה ערופה, עגלה אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. רש"י מסביר למה עוד מעט. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יאבד בו ולא יזרע. וערפו שם את העגלה בנחל. רש"י אומר, אל נחל איתן, אל נחל קשה. אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא עגלה בת שנתה שלא עשתה פירות, ותערף במקום שאינו עושה פירות, לחפר על הריגתו של זה שלא יניחוהו לעשות פירות. חלל זה שאין המשך. חלל זה בור באדמה, זה וקום. הוואקום הזה, אם הוא ממשיך להיות מצוי, הוא ברור שאין כאן יכולת לקדש שם שמיים, הכל חלול, הכל מתחלל. וענו ואמרו אותם זקני העיר, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. כשרש"י אומר לא פטרנו בלא מזונות ובלא לוויה, לעניות דעתי הוא מתכוון לענות למה כתוב פה ידינו ועינינו. בעיניים אדם לוקח אחריות. בידיים הוא צריך לתת לי אוכל. ידיה שילחה בכישור, כפה פרסה לעני. בידיים נותנים את הלחם. צריך עיניים מאוד עמוקות כדי לראות האם האיש הזה מסתובב בלא לוויה, האם הוא בודד. האם בבודדות שלו, יכול להיות שהתשובה לשאלה מי היכהו, וכאן נמצאת התשובה העמוקה, אתם יודעים מה יכול להיות שהתשובה לשאלה מי היכהו? הוא. גם זו תשובה אפשרית, לא עלינו. אבל היד שלי צריכה לשאול אם אני פטרתי אותו בלא לוויה. האם עינינו לא ראו? לכן רש"י מביא את שני הדברים. אתם יודעים איך נותנים לחם עם היד? אתם יודעים מה עושים עם העין? אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים. בעין הזאת יש אישון. כשאני מסתכל אליך באישון, אני רואה באישון שלך את מי? אותי. ואתה באישון שלך רואה אותי, ואני רואה באישון שלי אותך. באישון שלך, אותי. אז אתם מבינים מה יש לאדם במרכז העולם שלו? אישון. אתם יודעים מה זה האישון דרך אגב מבחינה רפואית? אנא תאשרי, חלל. נכון? האישון זה חלל. חלל באדמה. בחלל הזה זה חור שחור. שבעצם לא קיים בשביל שום דבר חוץ מבשביל דבר אחד. הוא בכלל לא בשבילי. הוא בשביל שאתה לא תהיה לבד. כדי שאתה תוכל לראות אותך. לי יש מראה, היחיד שלא יכול להשתמש בה זה אני. אתם מבינים מה הפירוש? אדם שאין אף אישון שהוא יכול להסתכל בו. אתם יודעים איך קוראים לזה? לא סופרים אותו ממטר? לא רואים בעיניים? עינינו לא ראו. לגלגל עינו של עולם וירושלים, זה מדהים. ואת למה? אתם שומעים מה אפרת אומרת? אפרת אומרת שהעולם הזה דומה, חז"ל מביאים, העולם הזה דומה לגלגל עינו של אדם. ומתארים שם שלבים בעין. שחור שבו, מה זה? האישון זה מה? ירושלים. אתם יודעים למה? כי מה זה ירושלים, נו? יותר. זה פה, עוד שנייה, נלך את זה לאט לאט. מה זה ירושלים? מכוונת, נכון? למה צריכים אצל השופטים גם כהנים? כי מה זה הכהנים? נו, המכוונים, נכון? הכן, הכהן, דיברנו, נכון? על פיהם יהיה כל ריב וכל נגה, לא על פי השופטים. השופט הוא רק השופט, כמו שופט גדרה, השופט הוא זה שמביא את זה הנה. נכון? הכהנים מכוונים שאני בשער השמיים. תשמעו את גבל. מה יש בירושלים? מכון לשבתך פעלת. אתם יודעים מה יש לנו ולקודש ברוך הוא? לא נעים, אבל זה פסוק מפורש. אתם יודעים איפה רואה הקודש ברוך הוא את עצמו? באישון שלנו. ואיפה אנחנו רואים אותנו? באישון שלו. אתם יודעים איפה זה כתוב? יצרנו כאישון אינו. אז גם לקודש ברוך הוא יש אישון. ובאישון שלו הוא רואה את חלק השם עמו, באישון שלנו. כי ירושלים זה איך מופיע אור אין סוף פה במציאות. אז כל עוד המציאות היא נורמלית, מכל ריב ונגע ודם ודין עולים אל המקום אשר יבחר השם. וכשיש במציאות חלל באדמה, יוצאים מהמקום אשר יבחר השם זקניך ושופטיך, ובאים לוודא האם העיר הזאת היא מקדש. האם העיר הזאת היא אישון? הם באים למדוד. זקני בית דין הגדול הם חברת מדידות. זקני העיר הם הכהנים, כביכול, למרות שיש פה כהנים שעוד רגע יפעלו. אבל זקני העיר הם העורפים את העגלה בנחל, והם העונים ואומרים, בידיים לא פתרנו בלא מזונות, וראינו אותו בעיניים. ואז אם יכולה עיר להבטיח שהיא רואה כל אחד בעיניים, יכולים לבוא הכהנים ולהגיד, ריבונו של עולם, אם כך, אז כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. אם המצב הוא כזה שיכולים לומר ראינו בעיניים כל אחד ונתנו לו את מה שהוא צריך, מה אומרת במסכת תוריות, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, תשמעו, ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים. תגידו, אתם יודעים מה היה בסיפור יוסף ואחיו? לא זה? לא זה הסיפור שהיה שם? אבא, כשפירשתי ממך היינו עסוקים בעגלה ערופה? למה אבא שלח את יוסף אל האחים? לא כדי שיסתכלו בעיניים? לא כדי שיבררו האם כולנו ביחד זה האישון שבו מסתכל הקודש ברוך הוא? לא בשביל זה הלך יוסף אל האחים, לא למדנו עגלה ערופה יחד? וירא את העגלות, אולי זה העגל של העין הזה, אולי זה העיגול, את זה ראה יעקב, ועל זה שלח לו יוסף, אבא, כשפירשתי ממך היינו עסוקים בעגלה ערופה. לא פטרנו בלא לוויה ולא נתנו לו בלא מזונות. זה לא רק יעקב את יוסף, יוסף כן, יעקב כן ליווה את יוסף. וישלחהו מעמק חברון, שואלים חזל, וחברון בעמק, ואלו חברון בהר, אלא הלך איתו קצת, אלא מעיצה עמוקה, אבל יש שם גרסה שהוא הלך, הוא מלווה אותו. הוא כן ליווה אותו. מה לא היה? מי פה פתר במי בלא מזונות? מי לא ראה? אתם זוכרים את הפסוקים שם במחירת יוסף? כל הפסוקים זה עגלה ערופה. כל הפסוקים. אבל אשמים אנחנו. על אחינו אשר, נו. איך כתוב שם? ראינו צרת נפשו ולא שמענו. אתם שומעים? מה הם עשו כשהוא בכה למטה? וישבו מה? לאכול לחם. יש יותר פטרנו ולא מזונות. הם רואים את יוסף מגיע, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו לעמיתו. מה אכפת לכם שהוא יקרב? נראה אותו מדי קרוב, אולי ניגע, יכול להיות נריח, נזכור. אולי פתאום המצפון המחריד יעבוד. הרי אנחנו לשם שמיים צריכים למכור אותו. אנחנו עשינו פה מניין לנושא. ואת הקודש ברוך הוא צירפנו. את זה אי אפשר לעצור, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. זה לא עגלה ערופה, אז מה עגלה ערופה? אבא, כשפירשתי ממך היינו עסוקים בעגלה ערופה. לאן הם זורקים אותו? זה מדהים, זה כל הפרשה, זה כל הפרשה. לא עשו בור ומצאו וזרקו אותו ועשו שם חלל וחילול שם שמיים? לא על זה הדיון, עד מתי יהיה התיקון של חילול השם הזה? 10 הרוגי מלכות זה לא על חילול השם שאתה לא יודע מתי אפשר לתקן? עבר אדם על עשה, אינו זז משם עד שעשה תשובה, ואז מוכלים. עבר אדם על לא תעשה, יש תיקון יום כיפור. עבר אדם על לא תעשה שיש בו מיטת בית דין, יש תיקון איסורים. אבל חילול השם, אין בהוויה יכולת לראות אם זה מתוקן כבר. כי נוצר חלל. יש מקום שבו עשו חלל, ולא הסתכלו באישון. וצרפו את הקודש ברוך הוא כדי שאי אפשר יהיה לראות אותו כך. אתם מבינים מה זה לצרף את הקודש ברוך הוא למניין להיות עשירי? שאתה כבר לא מסתכל מאישון מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. אתה לא מכוון, הוא חלק מהמניין. להיות חלק מהמניין זה כבר לא מכוון. להיות חלק מהמניין זה כדי להשתיק. זה מחריד. אבל זה הסיפור של יוסף. להשתיק את הקודש ברוך הוא שלא יפריע לשם שמיים. זאת שיטה. וכשאתה פועל כך, זה נשמע לא יאמן, אבל זה באמת לשם שמיים. באמת ובתמים לשם שמיים. וכשהאחים מגדירים לעצמם את החטא, אבל אשמים אנחנו, הם מגדירים בדיוק את הנקודה הזאת. מה עושה יוסף כדי לעורר אותם? שם את האח האחד בבור. אולי תזכרו בבור, בחלל. עכשיו, כשיש חילול השם, אז זה לא וקום. כי אם יש וקום, אז יש נחשים ועקרבים. אין בו ריק. בבו ריק יש חילול השם. כששלחת אותי אבא ללכת אל האחים שלי, אתה ידעת שאני שונאי וסנוי, אתה ידעת מה המצב. הרי כולנו ידענו, ואבים שמר את הדבר. אבל למה שלחת אותי? כי אמרת לי, לא תהיה גאולה בלי לבדוק אם יש חלל באדמה, בלי להסתכל אחד אל השני. כשהאחים מגיעים אל יוסף להתוודע אליו, הוא בהתחלה אומר להם, אני יוסף. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו מפניו. אז מה הוא אומר להם? ויאמר גשונה אליי, ויגשו, ויאמר אני יוסף אחיכם. מה, ולפני כן איזה יוסף היית? לא אחיכם. אתם גם לא אמרתם אף פעם שאני אחיכם. אתם אמרתם שאני בעל החלומות. היו לי המון תארים. אף פעם לא אחינו. אתם יודעים למה התרגשתי כשאמרתי, כשאתם אמרתם אבל אשמים אנחנו? לא כי אמרתם אבל אשמים אנחנו. כי כשחשבתם שאני לא שומע, איך אומרים הילדים, התפלט לכם אחינו. אז אמרתם אבל אשמים אנחנו, אבל אחינו... מה שלומכם? אחינו, אה? שמעון ולוי אמרתם אחינו? עליי? אז לא רציתם שאני אח. הסתיעו עצמם מן האחווה. אתם לא מבינים למה בכיתי? כי זאת הפעם הראשונה מגיל אפס ששמעתי אחינו. את המילה הזאת עוד לא שמעתי אף פעם. שמעתי על ויכוחים אידיאולוגיים, שמעתי על בעל החלומות, שמעתי על נער בני זלפה ובני בלהה, שמעתי שיעורים על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אחינו עוד לא שמעתי. מילה חדשה. אז פשוט בכיתי, אני מתנצל. כשפרשתי ממך, היינו עסוקים בעגלה ערופה. ואז מה קרה לנו? הגענו לאן? למצרים. נו, אז אם יכולים זקני עיר לבוא ולהגיד, לא פטרנו בלא מזונות, ולא פטרנו בלא לוויה, קמים הכהנים ואומרים, כפר לעמך ישראל, כדאי הוא העם הזה שתכפר על יוצאי מצרים. איזה פילי פלאות. כי למה בכלל הגענו למצרים? בגלל סיפור רגלה ערופה. עכשיו כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. כדאי הוא כל העם שתכפר על יוצאי מצרים. ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, וניכפר להם הדם. ועגלה ערופה רומזת. כשזה יהיה המצב, איך מסתיימת שירת האזינו? איך שירת האזינו מסתיימת? הסוף הסוף. הרמינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. כשהאדמה תפסיק לזעוק את הדם, אז וכיפר אדמתו עמו. אבל את איזה דם היא הכי זועקת? לא את הדם של פרק כף של מלחמת הרשות. לא את הדם של עם, רכב, סוס, רכב, רב ממך. לא, לא, לא. את הדם שלא נודע מי היכהו. מאחיך זועקים אליי מן האדמה. הכל מהאדמה. עד וכיפר אדמתו עמו. אז פרשת שופטים ושוטרים שמתחילה בשופטים ושוטרים במבנה ממסדי אדיר ואני עולה אל המקום, מסתיימת איך? במקום שבודק שהוא שער השמיים, ובמי היא מסתיימת? בי. ואתה תבאר הדם הנקי מקרבך. מאיפה? מקרבך. כי תעשה הישר בעיני השם. זה עגלה ערופה. אמרתי לכם פעם, בכתב יד, הוא העגלה, בחור שורו. בפרשת עגלה ערופה משתמשים בלי סוף. אתם מכירים את הסיפור על רבי צדוק? שני הכהנים, בדיוק. זוכרים את הסיפור המפורסם של רבי צדוק? ששני כהנים שרצים בכבש. גמרא, מכירים אותה? גמרא ביומה?
שני כהנים שרצים, אחד שתופס סכין ודוקר,
בדיוק.
ושני שדחף אותו.
נכון מאוד.
שני.
כן, בסדר, אנחנו מדברים על הסכין. שני כהנים שרצים בכבש. שני כהנים שרצים בכבש כדי להגיע לקטורת. וכשהם רצים בכבש, אז השאלה מי יזכה? לזכות במצווה. כשרצים בכבש, אז לא רואים בעיניים. עכשיו, למה אני רץ? כדי לקיים מצווה. אז לא הבנתי, אתה מקיים מצווה, אז איך אתה לא רואה אותי? כי ככל שאני יותר רץ לקיים מצווה, אתה מהווה את המטרד. לא הבנתי, אתה נורמלי? לא יודע, אבל ככה זה. כי יראת שמיים יכולה לדחוק את המוסר הטבעי. על ידי עסק פלפולה של תורה יכול שתהיה לו לרועץ. מה שהוא קורא בהקדמה בראשית, צדקות לא ישרה והקמימות. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, שהנציב שואל שאתה מזכיר, איך ישכח? למה ישכח? כל היום אומרים לי לא ימוס ספר התורה, למה ישכח? כי ילמה תורה. ולכן יפלפל וימשיך ויתפוס את הנקודה שלו ואת האישון. וזהו ישכח. השני כהנים רצים בכבש. ומצדקות. אחד לוקח את הסכין שיש לו ביד בגלל שזה קדוש שהוא בטח אמר עליו לשם ייחוד וטבל עליו ושר עליו. ובלשם ייחוד הוא מוסיף ובום מכניס את זה בחברו. וכשהוא עודנו מפרפר, ככה הגמרא מספרת, רץ אבא שלו, מהר, הוא גם כהן הרי, רץ אביו ואומר, רגע, הוא עוד מפרפר, הוא גוסס, תוציאו את הסכין, אפשר שהסכין יישאר טהור. ללמד שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיחות דמים. כן, זה הבן שלו, אבל הוא צודק, יש פה סכין, לא? יש בית מקדש.
זה לא מתאמה
אם הוא חי. אז יש בית מקדש, סכין. עמד רבי צדוק על המעלות ואמר, על מי להביא עגלה ערופה? מי צריך להגיד ידינו לא שפכו? על העיר או על העזרות? העם או הכהנים? אתם מבינים מה עשה רבי צדוק? לקח אותנו לעגלה ערופה. אבל אתם מבינים מה הוא עשה? הוא אמר, אתם יודעים מה זה חורבן בית שני? לא יוצאים הזקנים מבית המקדש אל נחל איתן. פה המקום של עגלה ערופה בבית המקדש, זה צריך להיחרב. הוא לקח אבל את פרשת עגלה ערופה עם החלל ואמר אותה במקדש. אתם למעלה מנותקים מהכל. איך תחברו בכלל? זה לא יכול להיות שער השמיים. אין פה שער לשמיים. על מי להביא עגלה ערופה? על העיר או על העזרות? זה הפרשה הכי פרטית שבסופה אין אשמים וכולם צריכים לשאת בחלל וכל אחד צריך בלשון יחיד כתיב רבים קרי לוודא עם היד שלו שפחה, שפחו כן או לא? איך מופיע שם במדרש אחר? בזה נעמוד. במדרש אחר כתוב, אמרנו כמה פעמים. זה המדרש המוכר, שהעגלות זה עגלה ערופה. במדרש אחר, שאנחנו אוהבים להזכיר אותו תמיד, כתוב, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהן, ותחי רוח יעקב אביהם. אמר לו, אבא, כשפירשתי ממך, היינו עסוקים, לא בעגלה ערופה, אלא היינו עסוקים בביאת המשיח. איך ביאת המשיח? קראים את המדרש? הדהו דאמרינן, ויצמח פורקני ויקרב משיחי, בעגלה ובזמן קריב. לזה קוראים גבל. הדהו דאמרינן, בעגלה ובזמן קריב, היר את העגלות, עסקנו בביאת המשיח. זה דבר מופלא, מה כתוב שם? אז דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל אחרי פרשת עגלה ערופה זה מקבל משמעות אחרת לגמרי. והיר את העגלות, אומרים חזל, הוא ראה והוא אמר לו, אבא, הנה פרשת עגלה ערופה. הרי למה הלכתי לשם? כדי לוודא אם ליחיד יש מקום בתוך הכלל. ואם הכלל הוא קולקטיב ששורף את היחיד, הוא מקום שבו מבודה שכל יחיד הוא כלל ישראל. וזה הלכנו. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, אומרים חז"ל, הלכו לראות את עצמם. הלכו לראות את עצמם, מסביר הראם, רב אליהו מזרחי על רש"י. הלכו לתכנן. כל מיני פשטים בהלכה ובלומדש, איך אפשר להוציא את יוסף ולהישאר הם עצמם. הלכו לבנות סוגיות. איך מייצר מצב, לכן הולכים לשכם, שכם זה מקום מצוין להיפרד בין שבטים. שכם זה מקום עם סברות כאלה. אז הלכו לשכם לוודא איך רואים את עצמם. כששלחת אותי, אבא, למה שלחת אותי? כי אמרת לי, כשזאת המציאות, משיח לא יבוא. גאולה לא תתרחש. לך יש תפקיד. אתה משיח בן יוסף. התפקיד שלך הוא את אחי אנוכי מבקש. לך נראה את שלום אחיך. אז למה שלחת אותי? בסופו של סיפור. כדי לתקן עגלה ערופה, וכשנתקן עגלה ערופה, אז מה יהיה? אז ראויים הם שתחפר על יוצאי מטריים. איך קוראים לזה? ביאת משיח. אז יהיה משיח בן יוסף, ואז יהודה יקבל את המקום שלו. זה אגב מה שיקרה. זה היה יכול לקרות אם יהודה לא היה מנסה ליצור רק פשרה. אלא היה תופס את עצמו עם מנהיגותו, והיה אומר, יוסף, אני ניגש אליך עכשיו, 20 שנה לפני. כן, אני אגש אליך עכשיו. יהודה היחיד שקרא לו אחינו, אבל לא דפניו. כי אחינו בשרנו. אבל מה הייתה המסקנה שלו? לכו ונמכרנו. אחינו בשרנו. אבל כיוון שהוא אחינו בשרנו, לכן אסור להרוג. אני מאמין בכוחות שלו. יהודה אמר מן הסתם שיעור על סגולת ישראל. והוא אמר, אוי וזה, ואמר דברים עצומים. בגדלות. זה קדושי עליון. אבל המסקנה הייתה, הוא רוידף. מה זה קשור למציאות? אנחנו נצטרך לראות את עצמנו. עכשיו, יוסף לא יכול להכשיר את יהודה, כי יהודה לא מוכן לראות את יוסף. כדי שיוסף יוכל לתת ליהודה להוביל, הרי זה מה שיוסף עושה, יוסף לא לוקח תובלה. כשיהודה ניגש אל יוסף, יוסף מתוודע, ועכשיו מה יהיה המצב? בא עכשיו יהודה, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות, נו, לפניו גושנה. סברים חזל, ואת יהודה שלח יעקב לפניו אל יוסף. והלפניו השני להורות לפניו מוסב על מי? על יוסף. ויוסף מקבל את זה ברור, מה השאלה בכלל? מי יקים בית תלמוד בגושן? ברור, אני משיח בן יוסף, אני אחראי על שני דברים. לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. אני אכלכל אתכם ואת אפכם. אני קיבלתי אחריות על זה. יש לכם רועי צון. אני מארגן לכם את כל העניין, את אחיך ואת הצון. את בית התלמוד, את גושן, את איתי, ודאי שאתה. אבל איך היה אפשר לדבר אם לא מסתכלים? לשם שמיים. אז לפי המדרש השני הוא אומר לו, אני שלחתי אותך, למה? נו, כדי להביא משיח. אלא מה אבא? שולח לו יוסף את העגלות, תקשיבו, זה מדהים. הוא אומר לו, אבא, אני יודע, אתה שלחת אותי להביא משיח. ולפי התוכנית שלך, באיזה שעה שלחת אותי, זה היה 3 אחר הצהריים, 2:30. אז התוכנית שלך הייתה שבערב אני חוזר. מקסימום, ישנים בדרך בין שכם לחברון, מחר. אתה תכננת שזה יהיה בעגלה. בעגלה זה במהרה. זה לקח קצת בעגלות. אבל אבי יצמח פורקוני ויקרב משיחי מגיע... את השליחות שלי עשיתי, זה שהחלטנו שזה יהיה בעגלה, זה לא היה עצם השליחות. זה טעות אנוש. השליחות היא להביא אור משיח לעולם. את זה מילאתי. וירא יוסף, וירא יעקב את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהן. ותחי רוח יעקב אביהן, חזרה לו רוח הקודש ושב לנבואתו. אז במדרש אחד אומר המדרש, שלח לו עגלה ערופה. במדרש שני אומר המדרש, אמר לו, אבא, אורו של משיח מגיע. כי משיח הוא היכולת שהשופטים והשוטרים והמקום אשר יבחר, נמצא במקום שהוא חושך כפול ומכופל בחלל שנמצא באדמה בין שתי ערים, וזקני העיר מוודאים שאין מקום באדם, אין מקום ביהודי, אין מקום בעולם שהוא לא מקדש. שזה שער השמיים. אז ואתה תבאר בהמנקים מקרבך, ואז כפר לעמך ישראל אשר פדית. שמה שמה? לרצות שהיא תבוא. עצם הציפייה, שציפייה לישועה היא הכוח המעמיד. הציפייה לישועה עצמה היא הכוח המעמיד. זה עגלה ערופה. עכשיו צריך להתחיל לחזור אחורה, אבל עכשיו הכל מתחיל.